שיחת היום עם מגיד המישרים הרב מנחם שטיין. כל המאזינים בארץ ובעולם, אנחנו מתקרבים לימי החנוכה, אבל צריך להזכיר כאן שבמהלך השבוע האחרון הסתלק לבית עולמו גאון הגאונים, נסתר, מאוד נסתר יחסית, הגאון הגדול רבי שלמה פישר זצ"ל, שהסתלק מן העולם לאחר כ-90 שנות חיים. והיה יליד ירושלים, ופשוט בכל התורה כולה ידיו רב לו, בנגלה, בנסתר, בדרוש, בהלכה, בהגדה, בהוראה, במשפט ובחוק, דיין, אב בדין, ובאמת עמוד שהעולם נשען עליו. ולצערנו הרב, לאחר תקופת ייסורים לא קלה, שגר בביתו בירושלים ברחוב ארנוף, יליד ירושלים, יליד ירושלים של פעם, ובמסירות אינסופית של בנו וקלתו היה גר בשנים האחרונות שם ברחוב הקבלן 13, והשיב את נשמתו ליוצרה. כמובן שהעולם חסר עכשיו המון המון תורה, המון חסד, המון עבודה, אין עבודה אלא תפילה בזמננו. אז הייתי רוצה לטובת נשמתו הקדושה, שמו שלום השם המלא שלו, חיבר את הספרים בכל חלקי התורה של הן בהלכה והן בהגדה תחת השם בית ישי, משום ששלמה יהונתן יהודה, ישי, יוד שין יוד, שלמה יהונתן יהודה, בן רבי אהרון פישר ובן דבורה. והוציא את הספרים בית ישי, וזה באמת דוגמה של מה שנקרא היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. בני עניים התייתם בגיל רך ביותר מאביו רבי אהרון פישר, וגדל, כפי שהוא מודה בספרים שלו, לרבי מתתיהו דייביס, שפשוט גידל אותו, וממש עשה לו כל כך הרבה, פשוט אימץ את הילדים למשפחת פישר. הדבר הזה הוא מוזכר גם בהקדמת ספריו, רבי יחיאל מתתיהו בן רבי אברהם דייביס, שטיפל וגידלנו במסירות נפלאה ביותנו יתומים מאב, מזכיר אותו, ויזהרו בבני עניים, גדולי דור מרביצי תורה, אחיו הידוע, בעל האבן ישראל, רבי יעקב ישראל פישר, ראש אבות בתי הדין של העדה החרדית בירושלים, עשרות שנים, שכונת בית ישראל, שכונת גאולה, זיכרון מוישה, רבה של זיכרון משה, ושאר אחיו, רבי משה, רבי אלעזר, יזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. פשוט דבר אדיר, אנשים שלא היה להם פשוט מה ללבוש, הלך ומסר חבורות, שתיק לחתירה מה שנקרא, מערכה בדברי תורה, אצל הגאון הגדול ראש ישיבת מיר רבי אליעזר יהודה פינקל, משום שהוא כל כך רצה לעודד את הצעירים לחדש חידושי תורה ולערוך מערכות בתורה, שהוא שילם להם כסף. מהכסף שלא היה לו, שילם כסף לצעירים שיבואו אליו כל הזמן לעתים קרובות כדי למסור חבורות, חיבור דברים בענייני תורה, והוא שילם להם, וכך רב שלמה זצ"ל עזר קצת בפרנסת הבית, בזה שהוא עמל על עוד חבורות ועוד חבורות, ובאמת הוא מזכיר אותו, הוא למד בישיבת מיר שנים רבות, עמוד תווך, הוא כותב בספריו, אזכיר בכבוד ובמורה, נשמת מורנו ורבינו מרן הגאון הגדול, צדיק יסוד עולם, רבי אליעזר יהודה בן רבי נתן צבי פינקל, זכר צדיק וקדוש לברכה, ראש ישיבת מיר, אשר זכיתי לקרבתו הגדולה במשך שנות לימודיי בישיבת מיר המעתירה בירושלים, עיר הקודש, תיבנה ותיכונן. מגדיר את החזון איש כגדול האחרונים, איש אלוקים, כך הוא מזכיר בהקדמת ספרו בית ישי על ההלכה. גדול האחרונים, איש אלוקים, ודן לפניהם בקרקע, ויחד עם זה לוחת מפני איש, אמר את האמת בהנאה, בהנבה, בהכנעה רבה. והתופעה המדהימה שמי שלמד בישיבת תפארת אברהם איתרי בירושלים, 50 שנה הוא שעה שם מלמד א' עד פי א', שכבר ושעה שם כפשוטו, היה גר בפנימיה בחדר קבוע, והיה מגיע הביתה פעמיים בשבוע, ביום שלישי או שני בערב ולשבת, כשהוא עושה לפעמים שבתות בישיבה עצמה, והרבנית שלו, הרבנית לאה, שהוא מזכיר אותה בכזאת ערגה, בהקדמות הספרים על ההלכה ועל ההגדה, הייתה אומרת לתלמידי הישיבה בהזדמנויות של שבתות או ראש השנה וימי כיפור, בדרך צחות כזו, הייתה ביתו של הגאון רב אליעזר דוד ברנד, מזקני יקירי הנקיי הדת שבירושלים, שהוא עצמו היה חתנו של רבי יונה זאב צוובנר, כנל זקני נקיי הדת שבירושלים, הייתה אומרת, אני אשתו השנייה של רב שלימי, האישה הראשונה שלו זה התורה, הילד תאווים ויעלת חן, אשת חי לי ימצא. אני ברצון ובהסכמה מלאה אשתו השנייה. איזה כבוד היה ביניהם, הוא כותב שם בהקדמה, מנשים באוהל תבורך לבד ביתי המהוללה, אשת חי לתרת בעלה, הצדקת והחסידה מרת לאה תחיה, אשר מאז ועד עתה ועוד בכפליים לתושייה, נושאת כל הימים לבדה, באהבה נאמנה ובמסירות מפליאה את כל עול הבית והמשפחה. ולולי עזרתה בי, תושייה נדחה ממני. כלומר, לולי העזרה של הרבנית לאה, לאה שלום, התושייה, התורה נקראת תושייה, הייתה מסתלקת ממנו, הוא לא היה זוכה לשום חלק בתורה אלמלא עזרתה של אותה הרבנית לאה, בת רב אליעזר ברנד. אומר הרב שלימי לאשתו ברכה, ייתן לה השם יתברך בריאות גופה, אורה ושמחה ואושר ונחת מכל יוצאי חלצינו, וימלא כל משאלות ליבה לטובה. זה היה באמת דבר מדהים לראות את הכבוד, את הטלפון שהיה כל יום יוצא, לא היה לו פלאפון, כמובן לא היה שום כלי תקשורת, יצא לטלפון ציבורי להתקשר הביתה, ולשוחח עם רעייתו, וכפי שאמרנו, במסירות עצומה, כשבנותיו הגיעו לגיל של פרק השידוכים, הוא סיפר לנו שהוא כל כך מנותק, וכל כך לא מכיר אנשים, שהוא ביקש את עזרת התלמידים, שיעזרו לו לחתן את בנותיו, חובה להשיאו אישה, בנים, בנות, והוא ספון בחדרו 50 שנה. כלומר, מגיל 40 עד 90, בערך 38 עד 90, קודם לכן הוא היה נקרא על ידי הגאון הגדול מקים עולה של תורה בדרום הארץ, רבי יששכר מאיר, ראש ישיבת הנגב, עזתה, מה שהיה נקרא אז ללמד תורה שם, אז הוא יצא דרומה, רב שלימי זצ"ל, ללמד שם תורה, ולאחר מכן בישיבת לפלגות ראובן, על שם רב זיילג ראובן בן גיס בירושלים, ואז הגיע מורנו הגדול, הגאון מקים עולה של תורה, הגאון מורדכי אליפנט, זצ"ל מארצות הברית, והקים את ישיבת תפארת אברהם איתרי, וביקש מרב שלימי לעמוד ולהיכנס לראשות הישיבה, ולהרבצת תורה בישיבה, ומאז מתפשין למד א', עד שנפטר בפי בית, עכשיו בחודש כסלב, עמד והרביץ תורה ללא הפוגה, והקים דורות של תלמידי חכמים, הם ותלמידיהם, ותלמידי תלמידיהם, ותלמידי תלמידי תלמידיהם, שגם כן למדו ממנו תורה, ומצודתו פרוסה באותו חדרון בישיבה, ו... צורת לימוד התורה שלו בעמידה. מישהו ראה כזה מישהו שלומד תורה כל החיים בעמידה, לא יושב, כשהוא לא יושב, פשוט לא יושב. בתחילה לא שמו לב לזה, אבל התברר שזה שורשו בהנהגה הזו, שהחזל אומרים שעד תקופה מסוימת בזמן בית שני, כל לימוד התורה הייתה בעמידה, משום שתורה ניתנת בעמידה, וכך לימודה בעמידה, ברטט ובזיע, באימה ובחיל. כנתינתה מסיני, שבורא העולם אישרה את שכינתו, וכולם קיבלו את התורה מתוך יראת שמיים מלאה, כך תורה בעולם התורה והישיבות כל תקופת המשכן, 480 שנה, מהקמת המשכן ועד ששלמה המלך בונה את הבית הראשון. כל תקופת הבית הראשון 410 שנה, 890 שנה, לומדים תורה בישיבות, סדר א', סדר ב', סדר ג', אין ספסלים, אין כיסאות, אין מושבים. תורה כנתינתה, רואים את נותן התורה מול לומד התורה, ואז לא משפשפים ולא נוגעים במרפקים, ולא משפשפים בנעליים, ולא נוגעים בשורשי השיער בקרקפת, ותורה כנתינתה בתהרה. עד שירדה חולשה לעולם ותקנו שאפשר ללמוד תורה בישיבה גם כן, כמו שיש היום כידוע כיסאות וספסלים ולומדים תורה. ושלמה כנראה הרגיש את המצב של מעמד הר סיני מולו, והעדיף ללמוד תורה בעמידה כמה שידו מגעת. הדבר הזה רק היה, מה שנקרא, חלון צר, מין קוקר קטן לראות את הקומה של מי שהחזיק בשיפולי דרכו, והחידוש, או הגילוי יותר נכון, זה שתראו בני עניים גדלו בירושלים בתקופה הכי ענייה, וכמה גדולי תורה יצאו משם. תורה שלמד מתוך הדחק היא שעמדה לו. לראות בתקופה מתוך ה-90 שנה שלו מדובר ב-73 שנות מדינה על כל המשמעות של הרס היהדות ועקירת מאות אלפי יהודים משורשיהם, קיצוץ פאות, ציונות בשיא כוחה, העברה על דת של מאות אלפים ומיליונים, ורב שלמה עומד איתן ולא נכלל בנהרגים, בנרצחים, באלה שהעבירו אותם על דתם, משום שהרי גדול המחטיא יותר מן ההורגו. הוא יודע כמה הרבה, גם מאנשי ירושלים, הועברו על דתם בזמן האצל, הלחי, ההגנה, הפלמח, העוני הגדול, כמה מחזורים בעץ חיים, חלקם לצערנו יצאו לתרבות רעה. ולעמוד ב-90 שנות חיים מול כזה מסע מזעזע, ולהישאר איתן כמו הרבנים הגאונים לבית פישר, זה כנראה שורשים חזקים מאוד שיש לעם ישראל של היזהרו בבני עניים שמהם תצא תורה. על כן אמרנו, יש בחינה שנקראת אין אומרים בפני מת, עכשיו זה בתוך שיבת ימי האבל, אין אומרים בפני מת אלא דבריו של מת בלבד. נזכיר רעיון קצרצר שלו לחנוכה, שיהיה בבחינת תילוי לנשמתו, ובשבילנו הוא יהווה חיזוק גדול מאוד. הייתי רוצה רק להקדים ולומר שכיוון שנר חנוכה ידלק בעזרת השם, נדליק אותו נר ראשון ביום ראשון בערב הבא עלינו לטובה, אז אזכיר לכל המקשיבים, לכל המאזינים, קודם כל את הסיפור המפורסם שבני זצל שנפטר לפני 8.5 שנים, אוריה הגיע בחלום וסיפר על סגב הימים הללו שהם זמן גדול ביותר להתפלל על הצלחת הילדים בתורה ויראת שמיים. ראיתי גם שהרב משה מיכאל צורן בביטאון קול ברמה שיוצא ברמת אלחנן הרבה שנים, הגיליון הנוכחי 358, שנה 42 הוא כבר מוציא את הגיליון הזה, כתב ופרסם את הסיפור באמת ממני על אוריה בני שהתגלה בחלום וגילה לחברו שימי החנוכה הם ימים מסוגלים לתפילות להצלחתם של הילדים, אפשר לרכוש או להשיג את הגיליון הזה שיצא ממש היום או משהו כזה לקראת חנוכה תשפ"ב הבא אלינו לטובה, ושם מסופר הסיפור בצורה מדויקת, כשתמצית הסיפור התמצית היא שהוא הופיע בחלום לחברו, שהיה בדיוק לפני 4 שנים, לפני חנוכה בימים האלה, שזה היה בעצם 4.5 שנים לאחר שהוא הסתלק, הוא הסתלק ביוד בניסן תשע"ג, בשנה בפייבט יהיה כבר 9 שנים, ביוד בניסן ערב פסח לעלייתו לגנזי מרומים. ולפני כארבע שנים הוא הופיע, כבר הופיע אז לבקש על אחד הילדים, שבאותו זמן, באופן זמני, כחודשיים, קצת הייתה לו חולשה, ילד בגיל 10, והודיע לאותו חבר, והוא בא אליו 3 פעמים, ואמר לו, תקשיב, אני רוצה לגלות לך סוד, סוד אני רוצה לגלות לך, אולי אתה לא יודע את זה. חנוכה שערי שמיים פתוחים להצלחת התפילות על הילדים בתורה ועירת שמיים שיגדלו כדבאי. כל השנה כולה לא תלמיד השער, לא תמיד השערים פתוחים. כידוע, מאז שנחרב בית המקדש, נאמר בספר מגילת קינות, מגילת איכה, גם כי אזעק והשווה, סתם תפילתי. יש שערים נעולים, שערי דמעה לא ננעלו, אבל שערי תפילה ננעלו וצריך פורצים, תפילת רבים, דמעות, תפילה בצעקה, בחוזק. ואז מגיע איזשהו זכות ונפתחים השערים ונכנסים התפילות. אסור להתייאש, היו הדברים האלה על לבביך. על השער, ומגיע זמן, נפתח השער ואיתו כל התפילות, כפי שאומרים חזן, יש תפילה מועילה ל-100 שנה. חזן איש השתמש בהסבר הזה, שלפעמים רואים נערים שחוזרים בתשובה, לאחר שסבתא רבתא שלהם התפללה בדמעות בהדלקת נרות שהם יהיו בני תורה, וזה לא הועיל לבניה שיצאו לתרבות רעה בהשכלה ובאקדמיה ונכדיה, שכבר נפלו קשות באייפון ובאקדמיה, אבל הנין פתאום מתחזק ונהיה צדיק. אמר החזון איש, תדעו לכם, זה נובע כתוצאה מתפילה של סבתות לפני 100 שנה שהורידו דמעה, ואין תפילה שחוזרת ריקם, אבל היא המתינה, ולאחר 100 שנה היא נענתה. יש תפילה נענית מיד, יש תפילה אפילו טרם יקראו ואני יענה, מארגנים כנס התעוררות, וגם את זה חווינו, כנס תפילה, ועד שהיא כבר הופיעה כנס בפועל, הילד או האיש כבר התרפא, או שהיו סימנים לריפוי, בבחינה של טרם יקראו ואני יענה. עוד הם מדברים ואני אשמע, זה תפילה נענית מיד, יש תפילה נענית ל3 ימים, ויש תפילה נענית לכמה שנים, יש תפילה נענית ל100 שנה. אז הכוח המיוחד הזה הוא כל השנה, אבל בחנוכה כתוב בספרים ש8 ימים אלה, שמתחילים ביום ראשון בצאת הכוכבים, יום ראשון ליל שבוע, כ"ה בכסלו, מוצאי כ"ד, עד סוף היום השמיני, שערי שמיים נפתחים לבכות ולבקש ולהתפלל מהבורא שהילדים ילכו בדרך הישר. שבת תהיה יותר צנועה ויותר ממושמעת ויותר עדינה, ויותר נמשכת לקדושה ולא לשירים ולא לזמרים ולא להופעות ולריקודים ולמחול ולבלטים ולכל מיני אבלים שלצערנו מושכים לפטפטת אינסופית, לדיבורים שלא מתאימים וכן הלאה, אלא יותר לבנות את האישיות שלה לקראת הקמת הבית, כמובן לילדים, לבנים, כמו שהחזון איש כותב בתפילה שלו, שאילו יהיה להם זכות, וחשקת השקידה של התורה, חשקת התפילה, והבורא ימנע מהם ויסיר מהם את כל מה שמפריע לשקידת התורה ולשקידת התפילה, או לתפילה אמיתית, יותר יראת שמיים. זה הזמן, כמו שבסדר של סידור בית יעקב, של רבי יעקב עמדין, בעל המרוקציה, בסדר הדלקת נר חנוכה, כתוב שם כמה תפילות שתקנו קדמוננו לפני הדלקת הנר, האור הזה של חנוכה הוא קשור לאור הגנוז, הוא נצנוצים וניצוצות מהאור הגנוז, כידוע הצדיקים היו רואים דרך אש החנוכה דברים נשגבים מעל הטבע, אז שם יש תפילות מיוחדות, ועיקר מרכז התפילות היא על הילדים שלנו, ויהיו זרינו וזרע זרינו, תלמידי חכמים וחסידים, אהובים למטה ונחמדים למעלה, ותחזיק את לבבם לתורה ועבודה, הכל ברצונך הטוב. אז אוריה אומר לאותו שלומי, תשמע שלומי, הילד הזה צריך עכשיו חיזוק, תגיד גם לאמא שלי שהיא מתפללת, כלומר אשתי מתפללת שתהיה בריאה, מאז שהסתלקתי מן העולם על הצלחת היתומים, 3 יתומים ויתומה אחת, ותגיד לה שתפילותיה עושות רושם בשמיים, היא כמובן מאוד מאוד רעדה מהתרגשות כשהיא שומעת אישור מהבן זצל שאומר מן השמיים לאחר 4.5 שנים, שאני אישית קברתי אותו בתוך האדמה בבית העלמין של נציבי ישיבת פונוביש כ-20 מטר על יד קברו של מרן הרב שח, והוא בא, ומאז החליטה רעייתי שתחיה שהיא מתפללת על הצלחת 4 צאצאים שלו להצלחה בתורה ויראת השם, שיגדלו בטוב ובנעימים בצורה מלאה להיות תלמידי חכמים, והבת היחידה שתהיה אשת תלמיד חכם ואימא לתלמידי חכמים. ופתאום היא מקבלת אישור מאוריה 4.5 שנים, תגיד, הוא אומר לשלומי, לאימא, שתפילותיה עושות רושם בשמיים ושתמשיך להתפלל, אבל הילד הזה צריך תוספת של תפילה וזה הזמן. ואחרי פעם שנייה ששלומי לא כל כך התייחס, חשב שזה חלומות שווא ידע בירון, הוא בא בפעם השלישית וטבע ממנו. תעשה לי טובה, היום בערב נר ראשון, אני מרגש לא טוב לי מזה שהילדים שלי, שהם כמו הרגליים שלי, שהם נותנים לי עילוי נשמה, אחד מהם לא כל כך כרגע בחיזוק, אני מבקש תיגש כבר. זה לא קל לקבל רשות מבדין של מעלה, להופיע בחלום למישהו בעולם הזה, הוא אומר לו. זה לא קל, זה נגד כללי הבחירה, אבל יש לי זכויות, ואני בא אליך כבר פעם שלישית, איפה הידידות שלך? אתה הרי אוהב אותי, מה קרה לך? תיגש כבר. אני לא רוצה לבוא אליהם, אל אבא ואימא ישר, כדי לא להבהיל אותם, אני כבר 4.5 שנים לא בעולם הזה, אבל לכן קיבלתי רשות לבוא אליך. ואני מבקש ממך, אנא, תיגש אליה, ותגיד לאבא ואימא שהתפללו מול הנרות 8 ימים, הועיל ושערי שמיים פתוחים, בשמונה ימים האלה, שהם זמן של חנוכה, חנוכה זה זמן של חינוך, חנוכה זה נרות, נרות רומזות לנשמות, שנאמר נר השם נשמת אדם, חופש כל חדרי בטן, נר דומה לאדם, הלהבה זה כמו הנשמה, השמן זה כמו החלק הפיזיולוגי הפיזי, והחוט של הפתילה שמחבר בין הנשמה לגוף, זה פתילה, אותיות תפילה, תפילה, אומר השלה הקדוש, אותיות תפילה, פתילה. חיבור, נפתולי אלוקים, נפתלתי עם אחותי, גם יכולתי. אומרת רחל, אני אתחבר ללאה על ידי זה שדרך בלען, ילדתי ילדים, אני מתחברת כמו צמיד פתיל, כיסוי של סיר שהוא מכסה ומתחבר אל הסיר, ככה, ככה פתילה מחברת בין העולם למעלה לעולם למטה. כוח הדיבור של האדם הוא מצד אחד חלק פיזיולוגי שכולל שיניים, שפתיים, לשון, חך, גרון, שני רצועות אור באורך של כ2 סמטימטר רצועות אור שנקראות מיתרי קול, כמובן לב וריאות ואוויר, אבל מי שמדבר אותיות, מילים ומשפטים ורעיונות ותכנים זה כמובן לא בשר ולא אבן של שיניים, אין להם שכל, מי שמדבר זה רוח ממלל, רוחי אשר עליך, ודברי אשר שמתי בפיך. זה מה שמדבר. הדיבור הוא שילוב של הלהבה עם השמן. זה הדיבור, בזה התייחד האדם ביותו מדבר. יש בעולם דומם, כמו מלח, מים, אבנים, יש צומח, כמו עשבים, פרחים, פירות. יש משהו יותר קרוב לשורש, שהוא כמובן חי, יש לו נפש, מכה נפש בהמה ישלמנה, ויש מדבר, זה השילוב. ראו המדברת, איזושהי התייחדות, החיבור הזה שיש בין הנשמה, הלהבה, לבין השמן. ולכן חנוכה זה זמן שרומז על בקשה למען הילדים, וזה הזמן שבו ראינו דוגמית למשפחה, חשמונאי ובניו, שהייתה משפחה בחינת שמן, לא מתערבב עם תרבות הליניסטית של יוון, לא מתערבב עם תרבותו של אריסטו, ולא סוקרטס, ולא אפלטון, ולא מה שנקרא אלכסנדר מוקדון שהלך איתו בכל מקום עם אותו סמל של שכל, כמו שכל בלי הבנת הכפיפות, הבנת ההתבטלות, הגאווה, כמו שאומר הרמב"ן, שלא סותר את הרמב"ם, שהרמב"ם כידוע כתב שאריסטו מבחינת כוחות השכל הגיע למעמד עליון וקרוב לנבואה, ויחד עם זה אומר הרמב"ן בפרשת אחרי מות, שהוא היה כזה גס רוח, הגיס דעתו, ומרוב שחץ ועזות לא הסכים לכל דבר שהוא לא מבין. כביכול, אני המרכז, אני הריבון, אני הנווט, אני הנהל, אני במרכז. מה שלא ניתן להשגה על ידי, לא קיים. זה נובע משחץ, מאי הבנת המוגבלות של השכל האנושי. על זה אמר הרמב״ם כידוע שתכלית החוכמה לידע שאינו יודע. תכלית החוכמה, כלומר, חכם האמיתי מכל אדם זה זה שלומד מכל אדם. זה שמבין שיש לי מה ללמוד. מי שהכיר את רב שליים היה מסביר. ומספר על רבינו החזוני שהוא קורא לו גדול האחרונים ואיש האלוקים, שאצל היה הוא נוהג לומר רב שלמה, שאצל עשיר בעל כוח פיזי בעולם הזה בנושא הממון לדוגמה, נאמר אוהב כסף לא יזבע כסף, אבל ככל שיש לו מנה רוצה 200, יש לו מיליון רוצה 2 מיליון, יש לו מיליארד רוצה 2 מיליארד, יש לו טריליון רוצה 2 טריליון, ויש לו ביליון רוצה 2 ביליון. ואותו ביליונר, כשהוא רואה אדם פשוט שיש לו בקושי מזכורת לקיום, הוא מזלזל. הוא מעריך דולר, הוא מעריך סנט, הוא עוסק במאות מיליונים, במאות מיליארדים. לעומת זה, אוהב תורה לא יסבע תורה. הכוונה היא, הוא באמת מבין עד כמה הוא לא מבין, עד כמה התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, עד כמה הכוח האלוקי והחוכמה האלוקית היא אינסופית. איך הוא אמר, ככל שהוא יותר יודע, אז כל ידיעה בתורה היא כלי קיבול לעוד, כך שככל שהוא יותר יודע תורה, יש לו יותר כלי קיבול ריקים ששואפים להתמלא ולהתמלא ולהתמלא, כך שזה לא ייגמר לעולם. אוהב תורה לא יסבע תורה, אבל מצד שני, גם הגאון הכי גדול, הוא אומר, נגיד החזון איש, הוא קורא לו גדול האחרונים, שהיה רואה איזה ילד קטן, שמספר לו את רשי הראשון על בראשית ברא אלוקים, את השמיים ואת הארץ. אמר רבי יצחק, מדוע פתח בי בראשית? משום שהבורא רצה להודיע שהוא בורא העולם, ולכן הוא קובע של מי ארץ ישראל, שלא ייתנו לנו שאנחנו כובשים ואימפריאליסטים ופשיסטים וכיבוש וכיבוש וכיבוש. אז הוא הודיע, כוח מעשיו יגיד לעמו את כל סיפור בראשית, להגיד להם נחלת גויים, שאם יאמרו האומות, אתם כבשתם, התשובה היא, זה לא שלי ולא שלכם, נכון, זה של הבורא. ופעם אחת הוא מזכיר למשפחת דובדבני, ופעם אחת הוא מזכיר למשפחת ישראלי, ופעם אחת הוא מזכיר למשפחת שימוני. פרצונו נטלה מהם ונתנה לנו בשנת 2488 ביוד בדיסן, כשיהושע נכנס לארץ ישראל בבקיעת הירדן. וברצונו נטלה מאיתנו, שיצאנו בג' אלפים שלח, 3338, בתשעה באב. זאת התשובה, אין תשובה חילונית לשאלה מה אתם עושים בתל אביב, בשכמוניס, מה אתם עושים במלאבס, פתח תקווה, מה אתם עושים בכל חיפה, גליל, דרום, שמלאים בערבים, אין תשובה חילונית לשאלה הזו. אז אמר רב שלמה, שהחזוני שמע את הילד הקטן הזה, שאומר לו רשי, הוא איתה את אוזנו כאפרקסת, כאילו מעולם לא שמע דבר תורה. הוא בלה את זה בצמה, כמו דגים שבים, שיש להם מלא מים, אבל הם צמאים וקופצים לבלוע ולטעום עוד טיפה של גשם. הוא אומר, זה ההבדל בין אוהב תורה, בין מיליונר בתורה לבין מיליונר בממון. מיליונר בממון מזלזל בדולר. דולר אצלו זה כלום. הוא עוסק במאות מיליונים ומאות מיליארדים. מיליונר בתורה, מיליארדר בתורה, ביליונר בתורה. ככל שהוא יותר יודע תורה, הוא יותר מעריך את הדולר הקטן, את הסנט הקטן. הוא צמא לכל מילה בתורה שהגאון מווילנה כותב במשנה בפאה בשנות אליהו, שהיא המילה הזו שקולה כנגד כל התרי"ג מצוות. ומילה אחת כזו היא אחד חלקי 200 שניתן לומר בדקה אחת, שהחפץ חיים מנה וספר שאפשר לומר כ-200 מילים בדקה. 200 כפול 613. אז ככל שהוא ביליונר יותר גדול בתורה, אז הוא יותר מעריך אפילו מילה של תינוק קטן שלומד בחיידר בגיל 4.5 בריש יסבור ברא אלוקים. זה ההבדל בין תורה לממון. על כל פנים ראינו את זה, הוא סיפר את זה רב שלמה על החזון איש, ואנחנו ניבדל לחיים טובים וארוכים יכולים לספר את זה על רב שלמה עצמו. היה שומע תלמידים שבאים לשאול, אפילו תלמידים שהיו ממש בשלב הראשון, תיכוניסטים שבקושי ידעו שלב ראשוני בעומק של סוגיה, אבל היו מאוד מלאי רצון והשתוקקות לדעת, והגיעו למעלות נשגבות. היה שומע אותם ומכופף את ראשו, ונהיה כפוף מרוב שהוא תמיד כופף את ראשו, כפוף בגבו למעלה, כפוף בראשו, מרוב שהוא היה מכניע את עצמו לכל צורב, לכל תלמיד שכרגע יצא מהמשחקים שלו ורוצה לדעת תורה, היה שומע אותו כל מילה בקשב רב, מאזין לו ובולע בצמה כל דבר. אז זה, בהקשר הזה של ההשתוקקות, אני רוצה לומר את הרעיון הקצר שאמר רב שלמה ביחס לחנוכה. הוא העיר הערה, באמת הערה מרתקת. כידוע כתוב בשולחן ערוך בתחילת הלכות חנוכה, כתוב שם שאין מצווה בריבוי הסעודות. מה שהרבה נוהגים בעם ישראל להרבות בסעודות חנוכה זה סעודת רשות, משום שחזל קבעו את חנוכה להלל והודאה, לא למשתה ושמחה. בפורים הסעודה כשלעצמה, אפילו בלי דברי תורה, בלי שירות ותשבחות, היא סעודת מצווה, הועיל וחזל תקנו משתה ושמחה. אבל בחנוכה לא תקנו משתה ושמחה, אלא תקנו הלל והודאה. וממילא אומר רבינו בשולחן ערוך, דע לך, העניין הזה של הסעודות שמרבים נוהגים בעם ישראל לעשות מסיבות חנוכה, סעודות חנוכה, דע לך, העניין הזה הוא סעודת רשות. הרמו כותב, זה כותב רבינו מרן המחבר רבי יוסף קארו, רבינו משה איסרליש, הרמו מוסיף, ויש אומרים שיש קצת מצווה בריבוי הסעודות, שבכל אופן מזווית אחרת, לא מהזווית של הניצחון החנוכתי, אלא מהזווית אחרת יש קצת מצווה להרבות בסעודות, משום שבימים האלה של חנוכה, היה חנוכת המזבח. בימים האלה חנכו את מזבח, החנוכת מזבח של בית חשמונאי. ואחר כן באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, ותיארו את מקדשך, והדליקו נרות בחצרות קודשך. אז בגלל החנוכת המזבח, לא בגלל הנס פך השמן דווקא, או בגלל הגבורה, הנס הניצחון, שמעטים ניצחו את הרבים, וחלשים ניצחו את הגיבורים, אלא בגלל חנוכת המזבח, יש עניין, משום שכידוע, מלאכת המשכן החלה ב-15 בתשרי, ביום הסוכות, ביום הראשון של סוכות, לאחר יציאת מצרים, בשנת 2449, כן? בעצם כחצי שנה לאחר פסח שיצאו ממצרים, אז החלו, חזרו ענני הכבוד, נמחל חטא העגל, והחלו בבניית המשכן, ולאחר 70 יום, מ-15 בתשרי עד חפאי בכסלב של שנת 2449, בחפאי בכסלב הושלמה מלאכת המשכן. 70 יום, סוד גדול על ה-70 יום האלה, ובעצם היו אמורים לחנוך את המשכן מיד, אבל הבורא אמר למשה רבינו, לא, תמתין ליום הולדת של יצחק אבינו. יצחק אבינו נולד באלף בניסן, תשאיר את המשכן כביכול בחבילות סגורות, ונחכה סוף כסלב, טבת, שבט, אדר, 3 חודשים פלוס, עד א' בניסן, וביום א' בניסן, זה היה היום השמיני למילואים, החלו את העבודה כבר בחפה, באדר, ובאלף בניסן הוקם המשכן, פעם ראשונה ירדה אש מן השמיים, וזה היה היום שנטל 10 עטרות, התחברו עליונים והעולם למטה התחבר יחד, עד היום הולדת של יצחק, שהיה ביטוי, לעניין של הקרבת עצמו כקורבן, הקורבן האמיתי במכוונות שלו, שיצחק היה מוכן להקריב את עצמו, רק הבורא חמל ואמר, קחו תחתיכם, זה חליפתי, זה תמורתי, זה כפרתי, שור, עז וכבס וכן הלאה. אבל האדם חושב, כפי שאומר הרמב"ן בתחילת חומש ויקרא, שהיה צריך לעשות בו את מה שעושים באותו בעל חיים, שמתעלה כתוצאה מזה שהוא מעורר לתשובה את החוטא, וגורם לריצוי הזה. אז בורא העולם אמר, חודש כסלב כביכול נעלב, כביכול יצא בו חנוכת המשכן, והבורא דחה את החנוכה מחודש כסלב, בוא נפצה אותו. יש פה בחינות עליונות, הלילה שלם לכסלב, ושילם לכסלב את חנוכת בית חשמונאי. כך כתוב בדברי הרמ"א, ולכן יש איזושהי מקצת סעודת מצווה בחנוכה, אומר הרמ"א, בגלל העניין הזה של הקמת חנוכת בית חשמונאי, הפיצוי לחנוכת המשכן שהיה צריך להיות בחפי בכסלב ונדחה לאלף בניסן, אז חפי בכסלב קיבל כפיצוי כביכול את חנוכת בית החשמונאים בזמן ניצחון החשמונאים. אומר הרב רב שלימה, מה גנוז כאן בעניין הזה? המשכן בעצם הוקם, היה מוכן בחפי בכסלב, אבל הבורא מסיבות שלו דחה את זה לאלף בניסן, יום הולדתו של הכוח שהקריב את עצמו עד הסוף, היה מוכן מבחינת ההחלטה והבחירה שלו להקריב עצמו לקורבן להשם יצחק אבינו. בסדר. אבל היה פה כוונה שנוצרה כתוצאה מהדחייה הזו. עם ישראל השתוקק. עם ישראל היה צמא. מקפה בכסלב כבר ציפה שתרד אש מן השמיים. יגעו בעונג האינסופי הזה של לנשום רוחניות, לנשום קרבת אלוקים, ואני קרבת אלוקים לי טוב, אין לנו שום תפיסה בעולם הפיזי שלנו, מה פירוש שהבורא שופך את רוחו למטה, נביאים, מקדש, 10 ניסים, מציאות על טבעית פה בעולם הזה, עם ישראל השתוקק להקמת המשכן, אז הבורא פרה לו לאותו כסלב, שישראל בזמן החשמונאים גם השתוקקו, הייתה השתוקקות נוספת, החשמונאים האלה השתוקקו לקיים מצוות הדלקת המנורה, גם כשלא היה להם שמן, הרי היוונים טימאו את כל השמנים. הסטניות והסדיסטיות או הרוע של יוון היה בזה שהם לא שפכו את השמנים לגיחון או לשילוח, אלא הם טימאו, יוונים נקבצו עלי הזי בימי חשמנים, ופרצו חומות מגדלי וטימאו כל השמנים, לא ושרפו כל השמנים, או ושפכו את כל השמנים למים, אלא טימאו את כל השמנים, כמו שהם לא הרסו והחריבו ושרפו את בית המקדש שלהם, טימאו אותו מבפנים. ולכן כשהחשמונאים ניצחו, היו צריכים לבוא אחר כך, באו בניך לדביר ביתך, ופינו את היכלך, פינו זה לשון של פיניתי הבית ומקום לגמלים, פיניתי מעבודה זרה, פינו את החליך ותיארו את מקדשך. הם לא הרגו את בנות ישראל, הם טימאו אותם בגזירה הקשה לטמא כל קלה שמתחתנת. זה היה סטניות ארסית יוונית לפגוע בליבה של הנשמה היהודית. והחשמונאים כידוע נלחמו בחירוף נפש ולא ויתרו בשום אופן. ואשר על כן, ההשתוקקות שלהם הייתה להדליק מנורה טהורה, כלמרות שלא היה להם שמן, ויכולים להסתמך על זה שתומה הותרה בציבור, אולי נדליק שמן טמא, לא. הם היו משתוקקים, ולכן הבורא עשה להם את נס השמן למלא את התשוקה. כשהבורא רואה תשוקה, אומר רב שלמה, הוא רואה צימאון, הוא רואה הכנת הכלים, הוא נותן את רצונו, נותן את המילוי של האפשור למלא את התשוקה הזו. זה נקרא, בא להיטהר, מסעין אותו מן השמיים. ולכן, עם ישראל השתוקק למשכן, עם ישראל במדבר, בחפי בכסלב שהשלים את המלאכה, השתוקק למשכן, אז קיבל את זה כשצאצאיו החשמונאים השתוקקו לקיים את הדלקת המנורה בתערה וקיבלו את הנס של פח השמן. דבר נוסף, אומר הרב רב שלימי, יש פה דבר עצום שיש באמת להדגיש אותו. חז"ל אומרים כידוע, המדרש מביא אותו החתם סופר בדרשות, בחנוכה תפקוף סמכת, וגם בתפקוף פייבב, מביאים ספרים נוספים, מדרש שמקורו לא ידוע, כתוב על הפסוק בשיר השירים, הדודאים נתנו ריח, ועל פתחינו כל מגדים. אומרים חז"ל, הדודאים נתנו ריח, מי זה? זה דודאי ראובן, היה בן של לאה. והביא דודאים שמאפשרים הקמת צאצאים, הקמת בית יותר בהרחבה. והמשך הפסוק, על פתחינו כל מגדים, זה נר חנוכה. וכל המפרשים שואלים, מה מתכוונים חז"ל בשוויון הזה, שבין הדודאים של ראובן, בנה של לאה, לבין מצוות חנוכה? אומר הרב רב שלמה, על פי בעל השם ישמואל, בנו של אבני נזר, שכידוע מלכות יוון, הכוח היווני נמשל לנמר, אז כנמר, דניאל רואה חיות, ארבע חיות שהן ביטוי לארבע מלכויות, והחיה השלישית נקראת נמר כנגד מלכות יוון. מה זה נמר? עזות. לא מוכן להיכנע. לא מוכן לומר טעיתי. לא מוכן להתכופף שם באקדמיה. כן, טעיתי, כל הכפירה היא שקר. והבורא ברא את העולם בשישה ימים. הגאווה לא נותנת לוותר, לעשות דברים שהשכל שלי לא מבין, משום שאני מבין את המוגבלות של השכל. המושג של אריסטו הגיס דעתו, שאומר הרמב"ן, לא קיבל דבר שהוא לא חש ולא מרגיש, זה שורשו בגאווה. מלכות יוון משולה לנמר, לא מוכן להיכנע, עזות. וכנגד יוון היו חשמונאים שהיו עזים בעזות קדושה. מי יוצא למלחמה 13 אנשים מול רבבות יוונים, כפי שרשי אומר שם בפרשת וזאת הברכה, שמברך משה את הסבא של החשמונאים לוי, ברך השם חילו, ופועל ידיו תרצה, תברך את קצת החיילים של לוי, 13 אנשים נגד רבבות יוונים. זה כוח של עזות. לולי זה הם היו פשוט מוסרים נפש למות ביד הגויים על קידוש השם, כמו שישראל עשו תמיד בזמן הגלות. אבל החשמונאים לא היו מוכנים למות, אלא להילחם בעזות דקדושה כנגד העזות דתומה של היוונים. ואת זה הם למדו ממעשה הדודאים, שהדודאים האלה היו ביטוי לכוח של לאה שרצתה להעמיד שבטים, ואמרה לרחל, אני רוצה את הדודאים האלה, בבקשה, אני רוצה לבקש, והיא אמרה, אני רוצה, דיברה דיבורים של עזות דקדושה, וזה היה הקשר בין ראובן, שהיה מקור העניין של העזות, עם הסיפור של הדודאים ואימא שלו לאה, למה שהחשמונאים גילו עזות ולא ויתרו למרות חוסר סיכוי אסטרטגי מינימלי, חוסר סיכוי צבאי להצליח, 13 אנשים קנאים וחזקים בתורה כנגד רבבות יוונים ומתייוונים, וזה הקשר בין רישה של הפסוק, הדודאים נתנו ריח מקור העזות דקדושה בסיפור של לאה והדודאים, לבין על פתחינו כל מגדים, שזה הסיפור של החשמונאים. ייתן השם שהדברים הללו, על כוח ההשתוקקות לקדושה, על העזות דקדושה, ועל המוכנות להיכנע מול רצון השם ברצון, יהווה הדבר עילוי לנשמתו של מורנו ורבינו, הרב הגאון רב שגון הגדול רב שלמה פישר, זכר צדיק וקדוש לברכה, 90 שנות תורה ללא הפסקה, ויהיו הדברים לטובת רב שלמה רבן רבי אהרון ודבורה, וימליץ טוב עבור בני משפחתו, כל אלה שסייעו, כל התלמידים, כל כלל ישראל, ושנראה בקרוב את האור הגדול יאיר על ציון, וכולנו נזכה במהרה לאורו, חנוכה שמח, והרבה הרבה אור, כן יהי רצון.
האזנתם לשיחתו של הרב מנחם שטיין. תמיד איתי, כל...